אנחנו מתחילים היום את פרק ב' באורות, באורות ארץ ישראל. נראה את דברי הרב. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת תיכן מצד עצמותה. כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. יסוד צפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי, שאינו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. זה בעצמו הוא דבר המעיד על חסרון ההבנה שיש בשיטה מעטת הלשד כזאת. וכן, אומר לנו כאן הרב יסוד גדול. הרזים, זאת אומרת, תורת הסוד. אנחנו עכשיו בשבוע של ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי הוא אבי תורת הסוד, תורת הרזים. התורה הפנימית מגלה לנו שיש עולם פנימי. יותר עמוק ממה שאנחנו יכולים לראות בעין ואפילו להבין בשכל. דיברנו קצת על הקדושה בפרק הקודם. קדושה זה דבר עליון, השראה עליונה, כמו רוח הקודש, שאדם משיג השגות יותר ממה שהוא יכול להשיג בעצמו בשכל, מתגלים לו גילויים עליונים. הגילויים האלה יכולים להיות גילויים שהוא שומע קול, שהוא נביא רואה מראה, כן? ויכולים להיות גילויים לא בצורה של שמיעת קול, אלא הבנות חדשות, הרגשות עמוקות, פנימיות, שהוא מרגיש שזה לא מה שהוא יכול היה להשיג לבד, זה בא אליו ממקום יותר עמוק, יותר פנימי. ארץ ישראל, אפשר להכיר אותה כפי מעלותיה הגלויות. ארץ על אהבת חלב ודבש, מזג אוויר טוב, יש מבחינה רוחנית, ארץ שיש בה יותר מצוות, יש הרבה מצוות התלויות בארץ, יש מצוות מקדש, יש בה הרבה מעלות, שאנחנו מודעים להם. אבל לא, יש פה משהו סגולה פנימית, עליוני מאוד, שהוא השורש של הכל, שאותו באמת אנחנו לא יכולים להגדיר. לא יכולים למשש, אבל זה לא מאבד את ערכו בגלל זה, אלא להפך. זה כל כך גבוה, זה כל כך עליון שהוא מעל הגדרות. ואם לא יודעים את הידיעה הזאת, העיקר חסר. כאילו חסרה נשמה. אומר הרב, על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה הכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. לא מכירים את הקדושה, גודל הקדושה של ארץ ישראל. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוקיים, סגולות, כפי שאמרנו, סגולה זה משהו עמוק מההבנה, אבל זה משהו מאוד פנימי של עומק החיים האלוקיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. אז יש אנשים שלא משיגים את זה, אז הם אומרים, זה רגש, אתה מרגיש קרבה, אתה מרגיש קדושה, מה זה רגש? זה רגש, זה אדם מפתח לעצמו רגשות. ולא, זה לא חן, אדם. זה לא רגש. זה לא כוח נפשי כזה חיצוני. זה זה משהו עמוק מאוד, יותר מהשכל. יש פחות מהשכל רגש, ויש יותר מהשכל. יותר מהשגה, זה התקשרות פנימית כזאת, שאין לה ביאור. אבל זה עמוק, עמוק, עמוק. ומשיגים את זה אנשים שקדושים, אנשים מעולים, אנשים בעלי מדרגות עליונות, יותר יכולים להרגיש את זה, לדבר על זה. ואם זה חסר, אז הכל חיצוני. חיצוני גבוה, אבל ביחס לעומק זה חיצוני. ואז אומר, ואז ממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד. והגלות מוצאת חן מצד עצמותה. אז גם מה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ? להפך, בחוץ לארץ אפשר אפילו נהדר במצוות. בארץ ישראל את החשמל מפעילים יהודים. אז יש בזה בעיה. בחוץ לארץ לא צריכים לעשות גנרטורים בכל בית. אפשר לי, כמו בבני ברק, אפשר בחוץ לארץ להשתמש בחשמל שבת בשבת חופשי חופשי. בחוץ לארץ אין אפילו בעיות של שמיטה. אין בעיות של מצוות התלויות בארץ. אין שם טבל, ממש נפלא, יוצא מן הכלל. מלאכתם נעשית על ידי אחרים. אתה יושב, הם עושים לך את כל העבודה, הגויים. אתה יכול לעשות כולל בחוץ לארץ, ללמוד ולהגיד מה ההבדל בין ארץ, ארץ ישראל לחוץ לארץ. ולא אתה יכול, אנשים אומרים את זה. יש כוללים בחוץ לארץ, שיושבים אנשים שם ולומדים תורה, ולא מבינים שבארץ ישראל זה תורה אחרת. הם מדקדקים מאוד במצוות. מדקדקים במצוות דרבנן גם כן. מחמירים, מהדרין. מהדרין בכל. והנה, החפץ חיים אומר שמצווה בארץ ישראל היא שווה פי 60 יותר ממצווה בחוץ לארץ. אתה רוצה להדר. פי 60? יש לך הידור יותר גדול מזה, לקוחת כל מצווה להכפיל אותה פי 60. לעשות אותה, כן? כלומר, המצוות בחוץ לארץ זה רק בגדר נותן טעם. אחד ב-60 עוד נותן טעם. אז למה אתם לא רואים לארץ ישראל? לא רואים את הפנימיות העמוקה שבארץ ישראל. וזה חסר, כי זה הרבה יותר גדול מעניינה של ארץ ישראל, עניינה האלוקי של ארץ ישראל, יותר מכל ההופעות הגלויות. כל דבר שמתגלה הוא בעצם לבוש של מה שבפנים. ומה שבפנים הוא תמיד הרבה יותר עמוק ממה שמתגלה. כי הבכוח שבפנים הוא בלתי גבולי, מתגלה עוד גילוי, עוד גילוי, עוד גילוי. ארץ ישראל, המצוות התלויות בה, הן תלויות בקדושה של ארץ ישראל. לא הקדושה של ארץ ישראל נוצרת על ידי המצוות, אלא ארץ ישראל היא קדושה, ומתוך שהיא קדושה מאוד מאוד, יש בה מצוות שמתאימות לקדושתה. עם ישראל קדוש מכל העמים, יש לו מצוות התואמות. מתוך קדושת עם ישראל, הגילויים של הקדושה של עם ישראל מתגלים על ידי המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. זאת אומרת, יש סגולה פנימית. לא המעשים הם יוצרים את המעלה של עם ישראל. המציאות הפנימית שעם ישראל הוא עם אלוקי. הוא עם שיש בו דביקות בריבונו של עם, דביקות פנימית בריבונו של עם. ניצוץ אלוקי מיוחד שיש לכל אחד ואחד מישראל ולכלל ישראל ביחד. וההתנהגות היא כבר גילוי של הקדושה הזאת. לפעמים לא מגלים את זה, לפעמים מגלים רק חלק. יש כאלה שלא מתגלה אצלם הקדושה בשלימות. אבל לפני ולפנים היא קיימת, והיא תתגלה, והיא בטוחה, היא מוכרחה להתגלות, כי היא טבע הפנים פנימי של האדם, של האדם ישראל.
מה הסיבה שיש אנשים מאוד גדולים, כאילו שחלקם מאוד תמידי חמים מאוד עצומים שכן ראו את הערך של ארץ ישראל גם בגלות, וישנם כאלה שלא ראו את הערך של ארץ ישראל בגלות של האדם?
אז הרב כאן מסביר. על ידי ההתרחקות מהכרת הרזים, יש תורה גלויה, זה יש התלמוד, אף על פי שגר בתלמוד, יש רמזים כבר לדברים פנימיים, ויש תורה פנימית, תורת הרזים. וכשמתרחקים מהתורת הרזים, שמרמז עליה הרמב"ן, ואחר כך יש דברים בזוהר, וחכמי הקבלה במשך כל הדורות. אז כשמתרחקים מהכרת הרזים, אז מסתכלים על החיים לפי מה שאנחנו משיגים בשכל ובהיגיון האנושי. וזה חיצוני ביחס לעומק התורה. זה לא חיצוני, התורה תמיד יותר עליונה מכל דבר אחר. גם התורה גלויה, אבל יש עוד יותר עמוק, יש תורה פנימית. וזה עניין של התרגלות. אנחנו מתרגלים להיות בחוץ לארץ ולא מרגישים את החיסרון. יכול להיות אדם שחסר לו עבר, הוא חיגר ומתרגל. אומרים לו, אפשר להתקין לך עכשיו רגל מלאכותית, תוכל להגיד, אין צורך, כשמה? אם היו עושים לו רגל אמיתית, לא, יש לי רגל מלאכותית טוב מאוד, מה הבעיה? לא מרגישים את החוסר. כשאדם מתרגל לדבר, הוא לא מרגיש. הוא חושב שזה הסדר. חושב, תוספת, אז אם היא תוספת, אז נשקול תוספת מול מנות, מול חסרונות. פה אפשר לשקוד יותר, בשם התנאים באמריקה, התנאים הכלכליים, מאפשרים יותר ללמוד. פה בארץ ישראל זה קצת יותר קשה, שם בכולל משלמים בדולרים, משלמים יותר, ופה משלמים פחות. אז שם הוא יכול לחיות מהרווחה. וללמוד, ופה הוא לא. הוא לא מבין שהתורה שהוא לומד שם היא תורה אחרת ממה שהוא לומד בארץ ישראל. ובשביל זה אני רוצה להביא לכם את דברי הרב פה באגרות. בעמוד קי"ב באגרות א', הרב מדבר על זה. כיוון שמביא לכם את הדברים, אז אני נתחיל את זה מהתחלה. התחלת האיגרת. האיגרת הזאת הרב כותב כשהוא בא לארץ ישראל כמה שנים אחרי שהוא מר, 4 שנים. הוא כותב לאברכים, כנראה תלמידי חכמים בירושלים, שהם רוצים לקבל ממנו הדרכה. ואז הוא אומר להם, איגרת צדיק וב. אבל יקירי לבבי, אני קורא באמצע איגרת. אמצא ישר להאיר אתכם, אם כי טרם ידע מהות כניסתכם ותוכן ערכם של החברים בפרטיות. מכל מקום כגון זה צריך למודעי, כי אם בימינו אלו אינכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף, ואם השאיפה הרקנית של החורבה והתוהו מגבת עצמה עד מרומי רמים, כמה צריך שיגבה לב דורשי השם הניגשים אל הקודש, המבוקש לכל הפחות, צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל בקידוש שם ירושלים, חפץ גדול להראות לכל העולם ניצחונה וגדלותה של תורת ארץ ישראל. הבדל עצום, אני מדלג קצת, הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה. מה שאין כן בחוץ לארץ, רוח כללי קדוש אי אפשר לשוף באוויר תמה. ועל אדמה תמאה. אלא כל פרט ופרט מן התורה מלא איזה ניצוץ, איזה הרה, להתקרב אל רוח אלוקים חיים. השוכן על עמו פה בארץ ישראל החיים. על הגאולה זה תלמוד ירושלמי. ועל התמורה זה תלמוד בבלי. כלומר, תלמוד בבלי זה במקום. זה לא אורגינל. יש תלמוד ירושלמי, שזה התורה בעצמה, ויש תלמוד בבלי, הוא גדול מאוד מאוד ועצום. אבל, לעומת תלמוד ירושלמי, התלמוד ירושלמי עולה כמה וכמה מעלות על זה. זה על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. הידיעה הזאת מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל וגם על סדריו. והוא מסביר כאן איך באמת נכון שתלמידים ילמדו בארץ ישראל, ואז הוא אומר, כי חביבה כת קטנה שבארץ ישראל מסננת רגלונה שבחוץ לארץ. יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, ואין מתקנים את חטא המרגלים שהוציאו דיבה לארץ. בתשובת המשקל, צריכים לתקן את חטא המרגלים. הם הוציאו דיבה לארץ, אנחנו צריכים לדבר בשבחה של ארץ ישראל. להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה, והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו, להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת אור תורתה ועילוי אור חוכמתה ורוח הקודש המתנוסס בקרבה. שמעתם מה שהוא אומר? אם אנחנו נזגזים ונספר בשבחה של ארץ ישראל עוד ועוד, נפליג בשבחה של ארץ ישראל, אז אנחנו, הוא אומר, הלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן להביע חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה. זאת אומרת, כמה שאנחנו יכולים לשבח את ארץ ישראל וליצול במעלות, ועוד מעלות ועולם מעלות, זה גבוה מעל גבוה ערכה של ארץ ישראל. נשבח ונשבח ונשבח, הוא אחד מרני רבבה. אבל תשמעו עוד מה שהוא אומר. הוא אומר, מובן שבכל דבר שבקדושה, כמו כן בכל, ישנם מעלות ומדרגות של השגות במעלתה של ארץ ישראל. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה נמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. כלומר, המעלה הגדולה של תלמידי חכמים בארץ ישראל לא נמצא בחוץ לארץ. ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. זה רק הרב אמר את זה. או לא הגדולי החסידות גם כן אמרו כשהם באו לארץ ישראל. הוא אומר, אני עד, הייתי בחוץ לארץ. הרב היה בחוץ לארץ עד בערך גיל 40. בא לארץ ישראל, פתאום הוא רואה תורה חדשה. משהו אחר לגמרי. הבדל תהומי בין הלימוד בארץ ישראל ללימוד בחוץ לארץ. זה משהו עמוק, משהו פנימי. זה לא איזה רגש שאדם מפתח, אלא זה משהו עמוק, משהו גדול. ואנוכי הנני בזה יודע ועד כפי קוטני. לא ראיתי את זה תלמידי חכמים אחרים שאומרים את זה. זאת אומרת, אנשים באים לארץ ישראל, ולא נתפסים בקדושתה ובמענתה של ארץ ישראל. ואז הוא מסביר כמה מעלתה של ארץ ישראל מבחינת לימוד התורה ומבחינת החיבור אל עצם התורה ולעירה ואהבת השם שארץ בארץ ישראל יכולים להגיע אליה למעלות קדושות. ולכן הוא אומר, צריכים אנו לגשת לעסוק בתורה לשמה על אדמת הקודש ולדרוש אנו חייבים את המעלה יותר עליונה שיגיעו מעשינו למעשה אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. שאיפות גדולות צריכים לשאוף. אתם שומעים? זה מדבר עליכם. הוא דיבר על חכמי ארץ ישראל, על לומדים תורה בארץ ישראל, שמבקשים ממנו הדרכה. גם זה אתם, לא? לומדים תורה בארץ ישראל. הוא אומר, צריך לבקש גדולות, לשאוף לגדולות. לא להתבטל כלפי חוכמתה של חוץ לארץ, אלא לדעת, ארץ ישראל היא ארץ שאפשר להשיג בה את השגות של תורה גדולות ומיוחדות.
אמר שאם אנחנו רוצים להשיג את
זה מתבטא, הרב מדבר על זה, לא בדיוק מקיימים את ההדרכה של הרב בלימוד התורה בארץ ישראל, רק לאט לאט הדבר הזה הולך ומתפתח. הרב אומר, תורת ארץ ישראל היא תורת הכלל, מהכלל אל הפרטים. זאת אומרת, יש איזו השראה כללית, ומתוך זה ללמוד את כל פרטי הדברים, וכך הוא מציע גם בלימוד למעשה. כשאדם בא ללמוד מסכת, אז מקודם נראות את התמונה הכללית של המסכת, מה התוכן הכללי של המסכת, של כל פרק ופרק. במידה מסוימת אנחנו רואים את זה במאירי. המאירי הולך בשיטת הרמב״ם. זאת אומרת, להתחיל מהכללים אל הפרטים. ואז כל הפרטים מסתדרים היטב היטב, והכל ככה מבאר היטב. בגלל זה הרב רצה להוציא אנציקלופדיות, ואנציקלופדיה תלמודית, ועוד כמה וכמה ספרים כלליים, לחבר את הגמרא עם ההלכה. זה מה שהרב עסק בדבר הזה, ולחבר את ההלכה עם הגמרא. ועכשיו מתפתחים, המהלכים האלה מתפתחים בישראל, על ידי כוחות נוספים, לא רק תלמידי הרב. זאת אומרת, זה גורם שההסתכלות היא הסתכלות שמקיפה את כל הפרטים ביחד, ולא התמקדות מתחילה מהפרטים אל הכלל, אלא מהכלל אל הפרטים. אז הרב אומר, זה עניינה של ארץ ישראל, כי ארץ ישראל, עם ישראל הוא, וארץ ישראל הוא עם. הוא כלל, הוא ציבור, וגם האור של אורה של ארץ ישראל, האור הרוחני של ארץ ישראל, הוא מרים אותנו לרמות גבוהות. אדם יכול להיות בארץ ישראל, לא להתרומם לזה, לא להכיר במעלותיה של ארץ ישראל. ולחשוב, למה לא? יש אנשים שנוסעים לפסח לחוץ לארץ. שם ברומניה אפשר לעשות פסח למהדרין, בחצי מחיר ממה שבמלונות בארץ ישראל. אז הם עולים לרגל, לרומניה, לאוקראינה, כל מיני מקומות שיש שם כל מיני מלונות זולים, ואפשר לעשות שם פסח למעבד. במקום לעשות עלייה לירושלים, שהכל מעלים לירושלים, עלייה לרגל, מעין עלייה לרגל, להתרומם בקדושת ארץ ישראל. לא מבינים, לא מבינים שארץ ישראל ארץ קדושה, וחוץ לארץ יש בה תומה קרקע ותומת אוויר. ואז יש אנשים, אז הרב כשהיה בחוץ לארץ הרגיש תומה. לא נוח, לא מרגיש תומה, אוויר כאן לא רוחני. זה לא תומה. תומה זה בכלל דבר רוחני, כן? זה לא, זה מין לכלוך רוחני, מרגיש שכאן יש אוויר מזוהם מבחינה רוחני. יש כאן איזה זיהום בחוץ לארץ. בארץ ישראל, אוויר טהור, ארץ ישראל טהורה, וממילא יכולה לחול קדושה, קדושה ותומה זה תרתי דסתרי. אז אם נמצאים מקום של טומאה לא יכולה לחול קדושה. ואנחנו יודעים שגדולי ישראל שבאמת רבי זיירא שהיה בא לארץ ישראל, הוא אמר, הוא קפץ והסתכן על קרש כדי לעבור לארץ ישראל, הוא אמר, מי יודע אם אני אזכה במקום שלא זכו משה ואהרון. זאת אומרת, זה, ארץ ישראל יש לה מעלה גדולה מאוד. וככל שמבינים יותר ומתבוננים יותר, לא שאנחנו עדיין מרגישים, אבל אנחנו שומעים מהדברי החכמים, העמוקים, המכירים את המהות הפנימית, אז אנחנו משתייכים לזה, ואנחנו מתעלים למדרגה העליונה. הרב רענן, הוא היה מנהל הישיבה, חתנו של הרב קוק. והוא היה משרד בחוץ לארץ שהיה מטפל בתרומות לישיבת מרכז הרב. וכנראה שהיה שם איזה בעיות במשרד, במשרד במקום לשלוח כספים לישיבת מרכז הרב, שהלך למקום אחר. ולא הייתה ברירה, אמרו לו, הוא חייב לנסוע לחוץ לארץ. הוא לא רוצה, לא רוצה לנסוע לחוץ לארץ. אז הוא אומר, אני מוכן לנסוע לשבועיים. אבל באמריקה החיים מסודרים. אתה רוצה לקבוע פגישה, קוזבים לך פגישה לעוד חודש, לעוד שבוע, שלושה שבועות, לא מהיום להיום. הוא בא לאמריקה, אמרו לו משהו, לא שייך. אתה צריך להישאר יותר. אמר, טוב, עוד שבועיים. וככה כל פעם היה שם חצי שנה. כל פעם עוד שבועיים, עוד שבועיים. כמובן שאף פעם זה לא יצא טוב, כי כל פעם לא היה אפשר לקבוע פגישות שבאים לטווח ארוך. אז וכשהוא חזר לארץ ישראל, התרגש, באתי לארץ. אנחנו נסענו לקבל פנה, מה זה היה? זמנים אחרים. במונית נסענו הרב ציודה והמזכיר וזה, ואני הייתי בין התלמידים קצת יותר מבוגרים, גם כן אני נסעתי. הוא יצא מלוד, משדה התעופה. הוא כל כך היה נרגש שלא הבנו מה מדבר בכלל. הרב ציודה שואל אותו, מה אתה אומר? מה אתה אומר? באתי לארץ, כאילו הוא התחיל לנשום אוויר. מקודם הוא היה במצב של מחנק. שכל המדינה דרך חוץ לארץ, לא יכול לסבול אותה. ראית איך קשור עמוק לארץ ישראל. אז אומר הרב, אם לא מבינים את הגדולה של ארץ ישראל, אז הגלות מוצאת חן. לא מבינים מה זה ציבור. מתרגלים שעבודת השם נעשית ביחידים או במניין. ולא מבינים מה זה כלל ישראל, שעל כלל ישראל שורה השכינה. וכשהם יחידים, אז השכינה שונה בצמצום גדול. כמו שחזל אומרים, מדרגות מדרגות. אחד שיושב ועוסק בתורה, השכינה כנגדו, שתיים כבר, אז זה כבר נכתב בספר. שלושה עוד יותר מדרגה. חמישה, עשרה, שכינה מקדימה. מאה, כפול 10. אז יש במשנה דעה שבברכת המזון צריך להוסיף השם אלוקינו, להגיד עוד יותר, ובאלף עוד יותר. לא נפסק ההלכה, כי לא רצו לעשות שינוי בין הכמויות. אבל בעצם במהות, שכינה שורה ככל מה שיש יותר ציבור גדול, יותר שכינה להשרת השכינה. כלל ישראל מופיע בארץ ישראל, ציבור מופיע בארץ ישראל, מדרגה אחרת של חיבור של בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא. לא מבינים את זה. אז ניחא. לא מבינים שעם ישראל בחוץ לארץ זה חילול השם. שהעולם אומר, מסתכל על היהודים המפוזרים, ואומר, הקדוש ברוך הוא לא מצליח להוציא אותם מהגלות. זה היה כשהיה בעל כורחם. עכשיו שזה ברשות, רואים, היהודים אין להם אופי, אין להם, הם לא מחוברים זה לזה, מפורד ומפוזר, כל אחד לעצמו. לא מופיעים כציבור. עם שמופיע כעם, יש לו עוצמות עצומות, יש לו כוחות אחרים, לא טכניים חיצוניים. זה השראת שכינה בישראל. לא מבינים כל זה. לכן גם יש פירודים. לא מבינים שהיחד הוא עושה את השראת השכינה. אז אומר לנו הרב, יסוד צפיית הישועה, כן, כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תוכני האומה בבניינה. אני שמעתי את הסגנון הזה מאנשים מחוג החרדי, שהם אומרים, מה אכפת לנו שמישהו ינהל, אחר ינהל אותנו? מה אכפת לנו שאחרים יעסקו בתברואה ובכל מיני הצרכים הכלכליים של המדינה? אנחנו נעסוק בקודש. אני חשוב כמת, מכיוון שאין לו חיים עצמיים. שונא מתנות יחיה. למה? אוהב מתנות יחיה. נותנים לו הרבה מתנות, אז יש לו ממה לחיות. למה שונא מתנות יחיה? כמה שאדם מקבל יותר, יותר טוב, יותר חי. יכול לקנות דברים, יכול לעשות חיים. אם לא נותנים לו מתנות, אז חסר לו. לא. אז מי שמקבל מתנות ותלוי במתנות, זה לא חיים שלו, זה חיים תלויים באחרים. זה לא נקרא חיים. חיים זה חיים של חירות. חיים של עצמאות, חיים של, והרמב״ם אומר שלכן לכתחילה בני תורה הם צריכים להיות אנשים שמפרנסים מיגיע כפם ולא מקבלים עזרה. אם זה היה אפשרי, כמו שהרמב״ם שעובד כמה שעה, שעתיים ביום ואחר כך לומד תורה, אז צריכים לעשות כמו הרמב״ם. אנחנו לא מצליחים לעשות כמו הרמב״ם, אנחנו לא נשקע כולנו ביום בתורה, אז ההתקדמות שלנו לא תהיה מספיקה. וגם כשאנחנו עוסקים כל היום, אז גם עדיין יש הרבה איזה שנים שצריכים ללמוד כדי לעלות מעלה במעלות התורה. אבל הבריאות, המצב הבריא, זה שאדם הוא בן חורין, שאדם הוא לא תלוי באחרים. הוא חופשי לחשוב ולהוציא את הכוחות העצמיים שלו מן הכוח אל הפועל. הוא לא תלוי באחרים. ואותו דבר, עם, ציבור. ציבור שלא תלוי באחרים. שהוא חופשי, ואז הוא מופיע בבריאותו, באצילותו, בכבודו. ועם ישראל, כשהעם מופיע ביחד, קידוש השם עצום יוצא מזה. אומה, יש לה עוצמות. ולא מבינים את זה. מתרגלים לחיים מפוזרים, לא מבינים את זה. אומר הרב, הרב מתכוון כאן לשיטה מסוימת, לשיטה של הרב הירש, שהוא כאילו עשה אידיאולוגיה מלהישאר, לעשות בחוץ לארץ, ויש לה הרבה מעלות, וההבדל, מעלה ארץ ישראל, תוספת מעלה, אבל אפשר להסתדר גם בלי זה, כמו כל השנים, דורות רבים, מוראים, בחוץ לארץ היו, וגאונים, וראשונים, וזה לא כל כך, לא הדבר העיקרי שצריך לעשות ממנו עיקר, שחייבים לעלות לארץ ישראל. אומר הרב, לא שוללים אנחנו כל מין ציור והבנה המיוסד אל ישרות, ישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזה צורה שהיא. ומה הוא מדבר עליו? הוא היה מסביר יפה מאוד, וכתב פירושים יפים, ובאמת היה מאוד מאוד רעיונות יפים, חינוכיים. אנחנו לא שוללים ציור סברות וישרות ורגשי דעה ויראת שמיים באיזו רשי. רק את אותו הצד ששיטה זו כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה? כי זהו אסון שאנו חייבים ללחום איתו ביצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. הרב צבי יהודה היה מרחיב את הדיבור שהוא לא היה, תעמיד אותו כביכול במקום, לא היה נחשב מגדולי ישראל, לא היה, היה שם גדולים שיותר גדולים. הוא גם הקים קהילה נפרדת שהתפרדה מהקהילה הכללית בחוץ לארץ. היו קהילות שהם בעצם היו ביחד מיוצגות כלפי השלטון בגרמניה, במקומות אחרים. הוא רוצה להתפרד, כאילו אנחנו עם בפני אפרון נפרדים, יש, יש, יש יהודים אחרים, אנחנו לעצמנו.
מה ההתפרדות
מהפורמים וקונסרבטיבים? לא, לא רק מהתפרדות, גם מאלה שאמרו שלא נכון להתפרד. על זה מאוד כעס גם הנציב מוולוז'ין. הוא אמר שהפירוד הזה זה כמו חרב שחותכת את הגוף. כי אנחנו בחוץ לארץ, אנחנו כל הזמן מותקפים ובסכנות, ואנחנו צריכים להיות כמו אבן חזקה מול המים הזדונים ששוטפים אותנו, ואחרת אנחנו נאבד את כל קיומנו. הוא אמר, צריכים הדתיים להיות לבד. רב מנחם מזנבה, לא, סליחה, רב מנחם מנדל מויטובסק, הוא היה מגדולי החסידות. והוא היה, עלה לארץ ישראל, הוא היה בראש העולים, הוא היה השיירה הראשונה של חסידים שעלו לארץ ישראל, הוא היה מנהיג שלהם. הוא היה מגדולי תלמידי המגיד ממזריץ', אולי הגדול, בכל אופן ממש שם בשורה הראשונה. אז הוא אמר שיסוד הירידה של הדורות, של הדורות האחרונים, הוא מפני שמקללים את הרשעים. כי כתוב זכר צדיק לברכה, ולא כתוב ההפך, וזכר רשעים לקללה, אלא כתוב זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירכב. מקלל אסור, כי מי שמקלל הוא מתנתק מהפושעים, הוא מקלל אותם כאילו הם לא חלק מאיתנו. אז הוא מתנתק מעם ישראל, וכיוון שהוא מתנתק מהכלל, אז הוא מאבד את כל השפע שזוכים כל הפרטים, כי כל הפרטים מקבלים את השפע מכלל הזה, מכלל ישראל, והוא מתנתק מכלל ישראל, אז הוא מאבד את כל המעלות שלו. למה הוא מתנתק מכלל ישראל? הוא מתנתק מהפושעים. הוא לא מתנתק מכלל ישראל. אני אומר, עם ישראל זה חדה. הצדיקים, הבינונים, והרשעים, והפושעים, הם עם אחד. אתה לא יכול להגיד, אני מתנתק מחלק, כי החלק הוא מחובר לכל החלקים. אתה מרחיק חלק, אתה מרחיק את כולם. כמו מצווה גוררת מצווה. מסביר המהר"ל, כל המצוות קשורות זו בזו. אתה עושה מצוות אחת, אתה מושך את כל המצוות אליך. כמו שלשלת, מצווה גוררת מצווה, הן כולן מאוחדות ביחד. עם ישראל זה עם אחד, כולם עם אחד. אפילו שאם אתה מתנתק מחלק מהעם, אתה מתנתק מכולם. אפילו מהחלק הנמוך, לא משנה, אפילו מהחלק המקולקל, החלק המעוות, אבל זה עם אחד, אתה לא יכול להתנתק ממנו. יש בתוך הקלקולים, פצעים, נזקים, אבל זה אחד, זה עם אחד. דיברנו על זה, חוזר, צריכים לשנן את זה הרבה הרבה פעמים, כדי לקלוט את התפיסה הזאת, שמה זה כלל? ציבור, עם ישראל, עם אחד. להבין את הסגולה שבישראל, שהיא היסוד של כל כלל ישראל, נמצאת בכל אחד ואחד, זה המחבר את כולם ביחד. גם בלטניה בפרק למד ב' מדבר על הדבר הזה, שאם אדם מבין את זה, זה היסוד לאהבת ישראל, שהוא מבין שאנחנו בעצם מציאות אחת שמופיעה בהרבה הרבה גופים. ולכן הוא אומר, אסור לשנוא את הרשעים. רק רק אחרי שאתה הוכחת אותם, והם לא חזרו בתשובה, אז אתה רשאי לשנוא את החלק הרע שבהם, ולאהוב את החלק הטוב שבהם. הרב ציודה היה מדבר בחריפות מאוד מאוד גדולה נגד הגישה הזאת שמנתקת, שהם ואנחנו, יש אנחנו, אנחנו שומרי התורה והמצוות, ויש החילונים הם, זה לא אנחנו. אי אפשר להיפרד, זה לא מציאותי, אי אפשר, אנחנו עם אחד. זה לא אומר שאנחנו צריכים לעשות כל הדברים ביחד שלא מתאימים, לא ללמוד בבית ספר אחד וכדומה, לא חייבים להתחבר איתם בחברות שלא דרושה, אבל להרגיש הם חלק מאיתנו. אנחנו כולם אחים, כל ישראל אחים, אחיך הוא. כי תראו חמור אחיך, רובץ תחת נשאו, חמור שונחה, זה אחיך. וזה סנחה. אתה שונא אותו בגלל שהוא עובר עבירות, אבל אתה, אבל הוא אחיך. זה קשה, קשה המורכבות הזאת, אבל צריכים להתרגל אליה. אומר הרב, לא שואלים אנחנו כל מין ציור, כן, רק אותו הצד ששיטה כזאת תחפוץ לשלול את הרזים ואת השפעתם הגדולה על רוח האומה, כי זה רצון שאנו חייבים ללחום איתו, ביצה ובתבונה, בקדושה ובגבורה. מצד אחד, כמובן אנחנו אוהבים גם את כל המתפרדים, כי הם גם חלק מעם ישראל. גם את אלה שהם לשם שמיים מתפרדים, וגם את אלה שהם מקולקלים, הם כולם חלק אחד. להבין שזה אנחנו עוסקים בקדושת ארץ ישראל, אבל זה חדה עם קדושת עם ישראל. עם ישראל הוא עם סגולה, וארץ ישראל היא ארץ סגולה. אם לא מבינים את הקדושה הפנימית הגדולה של ארץ ישראל, אז חסר העיקר. לכן הרב פותח את ספר אורות, מתחיל בארץ ישראל. ארץ ישראל זה היסוד. להבין את קדושתה ומעלתה של ארץ ישראל. זה מחייב אותנו. זה מזכה אותנו, אבל גם מחייב אותנו. יהיה זמן? טוב, אז אנחנו כאן נסיים.